שרת המשפטים כבר נמצאת איתנו על הקו, איילת שקד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור.
תגידי, ראית מה שקרה אתמול בכיכר, עשרות אלפים שהגיעו נגד חוק הלאום שאתם הקואליציה יצרתם?
כן, בוודאי שראיתי.
ומה את אומרת?
אני אומרת קודם כל שהכאב של העדה הדרוזית הוא כאב אמיתי. זה בוודאי אסור להתעלם ואסור לזלזל בו. אבל חוק הלאום אינו פוגע בהם בשום צורה, ולכן הדיאלוג של ראש הממשלה עם נציגי העדה זה דיאלוג חשוב מאוד שצריך למצות אותו. זה ברור שבמדינת ישראל
עוד רגע אנחנו נגיע גם לדיאלוג, כן, השרת שקד, עוד רגע אני אגיע איתך לדיאלוג וגם לחוק עצמו. ורק גם לחוק עצמו, אבל אני רוצה עוד רגע, שנייה אחת להתמקד איתך דווקא במה שקרה אתמול בכיכר, דווקא על עשרות האלפים, כי את יודעת, יש רבים שאומרים, דבר ראשון, לא כל הדרוזים היו שם, הרבה מאוד מהדרוזים החרימו את אותה עצרת, ודבר שני, לא מן הנמנע שגם למשל, הקרן החדשה או גופים מטעמה, הם היו אלו שארגנו את האירוע הזה. מה את אומרת על כך?
אני אומרת שזה לא נכון, אני יודעת שהכאב שלהם הוא כאב אמיתי, אני מכירה היטב את השייח' טריף, אני עובדת איתו יום-יום. הוא אדם מאוד רציני, מאוד לאומי. דרך אגב, העדה הדרוזית בכלל היא עדה מאוד מאוד לאומית וציונית. צריך להגיד גם שיותר באחוזים, הגברים הדרוזים משרתים יותר מהגברים הישראלים בצבא. ולכן בוודאי צריך להתייחס לכאב הזה שלהם בצורה רצינית. אני גם אומרת שהחוק הזה לא משנה במאום לא את מעמדם ולא את הזכויות שלהם. מדינת ישראל יש זכויות פרט שוות לכולם, וזכויות לאומיות לעם היהודי, ואני לא חושבת שיש על זה ויכוח.
זאת אומרת, את אומרת, החוק הזה לא פגע בכיהו זה בדרוזים.
לא פגע בכלל, בכלל. וזה צריך להסביר, וצריך לשבת איתם, וצריך לראות איך אפשר לטפל בכאב הזה, שהוא כאב אמיתי, אבל כמו שאני אומרת, החוק הוא לא שינה שום דבר, לא במעמדם ולא בזכויותיהם.
כי את יודעת, חבר מפלגתך, יושב ראש מפלגתך, נפתלי בנט, אומר לפני כמה, שבוע וחצי, שבועיים, החוק פגע באחינו הדרוזים, עלינו לאחות את הקרעים. זאת אומרת, הוא סבור שכנראה כן הייתה איזו פגיעה בהם.
לא, הוא אומר מה שאני אומרת, שהם נפגעו. זה שהם נפגעו, אז את זה אי אפשר לטטא, או אי אפשר לנסות ולהעלים את זה. זה שאין סיבה ושהחוק הוא לא פוגע, זה דבר אחר, אבל אתה יודע שההרגשה היא דבר סובייקטיבי, וצריך להתמודד עם זה.
זאת אומרת, מה שאת אומרת, יכול להיות שהם מרגישים פגועים, אבל החוק עצמו לא באמת פוגע. זה מה שאת אומרת.
נכון, החוק הזה אומר את המובן מאליו, מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. החוק מדבר על ערכים כמו קליטת עלייה, התיישבות, דברים שהם בקונצנזוס.
שאת בעצם כותבת, וצריכים לומר, אני קורא מאמר שלך ביום שישי האחרון, שכתבת בעיתון ישראל היום, ואת כותבת שם לגבי החוק עצמו, את לא מתייחסת דרוזים, לא דרוזים, את מדברת על עצם החוק, שיש מי שחושבים שאפשר לפסול פה חוקים, ואת מדברת גם על האופוזיציה, ועושה לי רושם שגם על השופטים את מדברת, כי את מביאה שם הציטוטים גם מהשופטים. בעצם מה את אומרת במאמר הזה? מה את אומרת בטענה שלך? שהכנסת היא המחוקקת, היא ובלתה?
אני אומרת שהכנסת היא המחוקקת ושהכנסת היא אספה המכוננת. אספה המכוננת שקובעת מהם חוקי היסוד ושלבית המשפט העליון בשבטו כבגץ אין סמכות לפסול חוקי יסוד. הרי הוא פוסל חוקים מכיוון שהם סותרים חוקי יסוד ואינם עומדים בפסקת ההגבלה. אז בטח ובטח שאין לו סמכות לפסול חוקי יסוד, ולכן אני אומרת למי שמתנגד לחוק, אין לכם מה לחפש את יומכם בבית המשפט, תנסו להשפיע מהכנסת. ואני עוד חוזרת כן. ואומרת שהיה במדינות ככה, שאנחנו לא בהכרח רוצים להידמות להם, כמו בנגלדש וכמו ניקרגואה, בית המשפט התערב בחוקה עצמה. בית המשפט הוא זה שמפרש את החוקה, הוא לא זה שקובע אותה. ולכן אני בעצם יצאתי נגד אלו שרצים לבגץ עם עתירות נגד חוק יסוד.
את כותבת שם דבר נוסף, ואני קורא את מה שאת אומרת שם. הפחד שנוצר במחנה השמאל בעידן החדש, שבו נראה כי גם המחנה הלאומי למד לשחק במגרש המשפטי, וגם לא יש מה לומר בנושא עיצוב החוקה. את אומרת שם בעצם, מה, השמאל כרגע מפחד? השמאל בעצם מבין את המצב האמיתי שלו?
אני אומרת שהימין למד מהשמאל, גם הוא לכתוב טקסטים חוקתיים, וגם הימין היום משחק במגרש המשפטי. ואני מציינת את העובדה שחוק הלאום הוא חוק שאומר את המובן מאליו. אני באמת לא נכנסת לגופו של החוק במאמר, כי באמת גם לגופו של החוק העתירה היא מגוחכת. אין בחוק הלאום שום דבר שיכול להביא אפילו לרעיון לפסול אותו. אבל אני אומרת בהחלט שגם הימין היום נותן בידי בית המשפט כלים חוקתיים, זה חוק הלאום.
אז את, אני קוראת מה שאת כותבת שם, אני מסתכל עלייך גם לאורך השנים האחרונות על המהפכה, אפשר לומר בצורה הכי ברורה, מהפכה שאת עושה בכל עולם המשפט הישראלי, אם זה בבית המשפט העליון, אם זה בחוקים שונים, אני מסתכל על מה שאומר דיכטר שני דפים לפנייך ברעיון שהוא נותן לעיתון, והוא כותב שם, נגמר העידן שבו לימין היה מותר, עכשיו הימין יכול, ואני קורא גם את מה שאומר בלילה אתמול חברך למפלגה בצלאל סמוטריץ', שאומר ההפגנה אמש עשתה לי טוב אחרי הרבה שנים בהם השמאל שלט, גם אם במסווה מפלגות ימין והימין הפגין. יש משהו מרענן בזה שהימין שולט והשמאל מפגין. זאת התחושה שהשמאל באמת נמצא כרגע במקום שאולי כואב לו, אולי פעם הימין היה בו ועכשיו השמאל הוא זה שנמצא בכיכרות?
תראה, זה נכון שהרבה מאוד שנים הימין היה בשלטון, אבל לא באמת שלט ויישם את האג'נדה שלו. ופה אני חושבת שאחרי שאנחנו, בנט ואני, נכנסנו לבית היהודי והקמנו מפלגה חזקה עם עמוד שדרה אידיאולוגי חזק, אז הימין החל לשלוט, וזו המציאות. אתה תסתכל על הממשלות של הימין, אני לא מדברת בוודאי על הממשלה של שרון שהביאה לנו את ההתנתקות, אבל אפילו הממשלה של ימין נתניהו ב-2009, קיבלנו את נאום בר אילן, שחרור של אלפי מחבלים, הקפאה ביהודה ושומרון, ורק כשאנחנו באמת נכנסנו לעמדות מפתח, אז הימין החל לשלוט, זו האמת.
ואין ספק שעמדת מפתח זה שרת המשפטים, מבחינתך את ממשיכה שם לעוד קדנציה?
מבחינתי כן, בוודאי זה מה שאני רוצה, אני עוד לא סיימתי את כל המהלכים שאפשר לעשות, המשרד הזה הוא משרד אדיר, מוטת שליטה מאוד רחבה, ואני בהחלט אשמח לעוד קדנציה.
כן, טוב, לפני שאני פונה איתך לנושאים נוספים, אני רוצה עוד רגע אחד להתעכב על דברים שאמרת קודם לכן, שעשה טוב ראש הממשלה שהתיישב עם הדרוזים, ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה. אנחנו שומעים ביום רביעי או חמישי האחרון, אני לא זוכר כבר, על אחד האנשים שיושבים עם ראש הממשלה מהעדה הדרוזית ומראים את קולו על ראש הממשלה, וראש הממשלה קוטע את השיחה. אנחנו רואים את ההתקפה שעובר אבי דיכטר בטקס הענקת תעודות לחיילים מצטיינים של העדה הדרוזית, שהוא שם מותקף כמעט פיזית אפילו. מה את אומרת על כך?
אני לא רוצה לדבר על מקרים נקודתיים כאלו או אחרים, בוודאי מה שאמור לאבי דיכטר זה דבר פסול מכל וכל. אבי דיכטר הוא אדם יקר שזרם הרבה מאוד למדינת ישראל. אבל אני חוזרת ואומרת שהכאב של הדרוזים הוא אמיתי וצריך לטפל בזה ולדבר איתם.
כן, טוב, בוא נעבור למה שקורה אצלכם בקבינט המדיני-ביטחוני. אתם מתכנסים הערב לדיון בנושא רצועת עזה, נכון?
כן, נכון.
מתי נקבע הדיון הזה אגב?
הדיון, אני לא יודע בדיוק מתי הוא נקבע, אני לא עוקבת אחרי הלום שלי בדיוק.
אבל אני שומע שהוא כבר הרבה זמן.
שבועיים, כן.
כן, זאת אומרת, זה לא משהו שקרה בימים האחרונים בעקבות הגעתם של בחירי חמאס לתוך רצועת עזה.
נכון.
ובכל זאת, בשורה התחתונה אתם מנהלים מסע ומתן עם חמאס ממשלת ישראל.
בשורה התחתונה, מצרים בעיקר וארצות הברית מנסים לתווך בין חמאס לבין ממשלת ישראל. זה לא פעם ראשונה שזה קורה, ואנחנו צריכים להכיר במציאות שחמאס שולט ברצועת עזה, ולעשות את מה שטוב לישראל. אני חושבת בוודאי שלא צריך להגיע לשום הסדרה, מבלי שיוחזרו השבועים והנעדרים, ולא צריך בוודאי להגיע להסדרה, מבלי שעוצרים את ההתעצמות של החמאס. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כמו שבעצם ממשלות ישראל נתנו לחיזבאללה להתעצם על הגבול, אסור להגיע לאותו מצב ברצועת עזה.
כן, אבל את יודעת, אז אוקיי, אז אתם כן מנהלים מסע ומתן עם חמאס, בתיווך מצרי או לא משנה, בשורה התחתונה יש מסע ומתן עם חמאס, זה יכול להוביל בסופו של דבר גם לשחרור מחבלים מהכלא?
אני לא, בוודאי שעסקאות מופקרות כמו עסקת שליט לא יקום ולא יהיו, ובוודאי שמחבלים דם על הידיים אסור לשחרר. אני חושבת בכלל שממשלת ישראל צריכה להפוך את ההחזקה של גופות החיילים ושל האזרחים בידי החמאס לנטל עליהם ולא לנכס, ולהקשות עליהם ולא להקל. אבל בוא נראה, אני כמוך לא מכירה את הפרטים, אנחנו רק היום נשב על הפרטים ונתעדכן.
אתם מבחינתכם הבית היהודי, כי בעבר היה לכם קו מאוד מאוד תקיף בנושא הזה של שחרור מחבלים, אתם מבחינתכם נותנים וטו, שמים וטו על השולחן?
אנחנו אמרנו כבר הרבה פעמים שאנחנו לא נסכים בשום אופן למחיר שהחמאס דורש. החמאס רוצה שנשחרר את משוחרי עסקת שליט רק על מנת להתחיל לדבר. זה לא יקום ולא יהיה. אני מזכירה לך גם שהשר בנט הוא זה שעצר את הפעימה הרביעית בממשלה הקודמת של שחרור המחבלים לאבו מאזן, ובהחלט אנחנו עקביים בעניין הזה.
אבל דבר אחד אני כן מצליח ללמוד מכל מה שאנחנו מדברים בדקות האחרונות, שמיטוט שלטון חמאס כבר לא נמצא על הפרק. זאת אומרת, אם בעבר שמענו הרבה מאוד דרישות שצריכים למוטט את שלטון חמאס, זאת אומרת, בעצם אנחנו מבינים את המצב שאנחנו חיים בו וצריכים להתמודד מולו.
נכון, תראה, מיטוט שלטון החמאס זה תמיד אופציה. צריך לחשוב מה האופציה הנכונה לישראל בכל שלב ובכל נקודת זמן.
לא נכון היה אולי להפעיל עליהם לחץ צבאי ישראלי מאשר לבוא ולנהל מסע ומתן כזה או אחר?
זו בהחלט גם אופציה. יש אופציה של הפעלת לחץ צבאי מסיבי. דרך אגב, גם אין צורך להיכנס בשלב זה לרצועה, להפעיל לחץ
נו, אז למה מסיבי? אנחנו לא רואים את זה קורה? כל כך הרבה בלוני תבערה, ראינו גם רקטות שנשלחות לעבר
אנחנו,
ישראל.
אנחנו אמרנו את עמדתנו, לדעתנו היה צריך להגיד בצורה מאוד חריפה, נגד כל בלון, נגד כל אפיפון ונגד כל רקטה. אני מחזיקה בתיק המשפטים והשר בנט בתיק החינוך כרגע. אנחנו אומרים את מה שיש לנו לומר בעיקר בקבינט.
ואת אומרת, אנחנו לא מחזיקים עדיין בתיק הביטחון? זה בעצם הסאבטקסט?
אני אומרת שמי שמנהל את המדיניות הזו זה ראש הממשלה ושר הביטחון, עם כמובן הנחיות מהקבינט, אבל בסופו של דבר הם ביום לא מנהלים את זה.
אוקיי, בוא נעשה מעבר אחד למשהו אחר. בעוד 4 ימים היה מועד כינוס הוועדה למינוי דיינים, בינתיים שינו לכם תאריך לעוד חודש, יומיים לפני ראש השנה. אומרת לי אחת מחברות הוועדה בשיחה מחוץ לשידור, אני לא בטוחה שהמועד הזה יישאר. מה קורה שם בוועדה?
אני, ממה שאני יודעת, המועד דווקא כן יישאר, ואני מקווה מאוד שעד אז נגיע להסכמות.
כרגע אין הסכמות.
כרגע עוד אין.
טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה, ראיתי תמונה, סוף סוף אפשר לומר, של בעלי חופיר, שהוא נחשף. אנחנו זוכרים את תמונת המטוס שסימנת ואמרת, זה בעלי, אז אני מבין שביום שישי הוא מבצע את הגיחה האחרונה במטוס, וזהו, מעכשיו פניו גלויות?
זהו, כן, הוא סיים לטוס על F-16, צריך להשאיר קצת עבודה לצעירים, והוא ימשיך לבית הספר לטיסה.
אז תגידי, שרת המשפטים הילד שקד, עכשיו זה אומר פחות חששות, פחות פרפרים בבטן?
אני מאוד תמכתי בו כל השנים בשירות שלו, אני חושבת שהשירות שלו היה מאוד מאוד משמעותי. כמובן שתמיד יש פרפרים בבטן, אבל אני חיה בגישה שצריך לעשות מה שמאמינים ומה שנכון, אנחנו אף פעם לא יודעים איפה תנחת עלינו הצרה.
טוב, אז הנה, יפה. אז תפקיד חדש הוא קיבל, אבל זה כן, עדיין בחיל האוויר. שרת המשפטים, איילת שקד, אני רוצה להודות לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.